כל חי אונליין 93fm.co.il הבוקר עם אריאל ברמן.
בוקר טוב לכם. אתמול זה קרה במפלגת העבודה, בוקר כנראה בבית היהודי, אני מדבר על הפריימריז, אז כבר הרשימה של מפלגת העבודה פורסמה, והמתח היום הוא כמובן בקרב אלה שרוצים להיבחר בבית היהודי. אנחנו נעסוק בעניינים האלה גם בתוצאות הבחירות בעיר בת ים, וגם כמה עניינים נוספים חדשותיים אחרים, והמועצת שלנו. יעל היבר עורכת ומפיקה את המשדר, מוטי קופפרו הטכנאי, ולפני הכל אנחנו רוצים לפתוח בדבר החשוב יותר, וזה האבל הכבד שיש בעם היהודי בעקבות פטירתו של הגאון ראש הישיבה הרב הלל זקס, ועליו אנחנו רוצים לדבר עם הרב צבי ירום, יושב ראש מכון משנת החפץ חיים, תלמידו של הרב כבר 17 שנה. בוקר טוב.
בוקר טוב, קשה להגיד בוקר טוב אחרי הלילה שעברנו, בילקח מאיתנו מורנו ורבנו ראש הישיבה. קשה לדבר בלשון עבר, אבל בטוח מה שרבנו היה רוצה שנתעסק עם העתיד עכשיו, והעתיד זה קודם כל הקהילה המפוארת שהוא השאיר, אלפי אלפי תלמידים. זה פשוט לא נתפס גודל העבודה. מדובר כאן בבן אדם שבמשך עשרות עשרות שנים עמיד אלפי תלמידים בכל תחום בחיים, אם זה בתורה, אם זה בירת שמיים, אם זה בהנהגה. ראית אתמול את הבכי, את האובדן, את הקושי שאיבדנו כאן אבא שהיו קשורים אליו בכל נקודה ונקודה שהייתה. אבא אוהב, אבא רחום, אבא שדואג לילדים שלו בכל תחום ותחום. ומאידך, מהתלמידים, כל העמך, כל אדם שהיה צריך איזה עצה, צריך לפתוח את הלב, ידע איפה הכתובת. מדברים כאן על גאונות בתורה שאי אפשר לתאר אותה. הגאון הגדול, רבי ברוך מוצא אזרחי שליטה, שיאריך ימים, הספיד אתמול, הוא דיבר על העוצמה, על הגאונות, על הדבקות בתורה. עבד השם כפשוטו. כשאומרים רבי הלל, זה אומר הכל. רבי הלל, זה אומר הכל, הכל, הכל. ואני מנסה ככה מעט מהתחושות הלב שאפשר להגיד.
כן, דיברו הרבה על אישיותו יוצאת הדופן, גם כראש ישיבה.
תראה, זה ראש ישיבה שכל תלמיד הרגיש, כמו שאמרתי קודם, שזה אבא שלו. זה לא ראש ישיבה שמוסר את השיעורים כלליים בישיבה והולך. זה ראש ישיבה שכל תלמיד הרגיש שהוא איבד אתמול אבא. האפיזודה אתמול שהכניסו את המיטה לבית המדרש לפני הלוויה, איזה בכיות שזעקו מקירות ליבם של התלמידים, והם ידעו על מה הם בוכים. אבא שכל כך דאג לתלמידים שלו. אני נזכר, אני ברוך השם זכיתי להיות קרוב אליו 17 שנה. את ספרי החפץ חיים שזכיתי להוציא, הוא כתב בהסכמה שמה, שרב חיים אויזר אמר על החפץ חיים שדבריו הם כמו מן, שכל אחד תואם בו כפי מה שהוא היה צריך. וזה בדיוק, בדיוק מה שהוא אמר, הוא כתב בהסכמה, מה שרב חיים מויזר אמר, זה בדיוק היה האיש. כל אחד מצא בו בדיוק את מה שהוא היה צריך. איזה צדקות, איזה חסדים נסתרים, כמה הסיפורים מתגלגלים עכשיו על דברים שכולנו אומנם שמענו במהלך כל השנים, אבל פתאום כל כך הרבה צדקות ועבודת השם, לראות את התפילה שלו, עבד שמתחנן לפני בורו, ושופך שיח, מדבר, מתפלל בכזאת דבקות, בכזאת ענווה, בכזאת צניעות, ברח מכל גינוני כבוד. כתבו במודעות אבל, גלה כבוד מישראל. זה היה כבוד האמיתי, בן אדם שכבוד התורה האמיתי שהיה גלום בתוכו, בכל צד ושעל שראה את בורא עולם. אי אפשר בכלל לתאר.
כמובן, אבל בכל זאת ניסינו קצת, בכל זאת לדבר, כדי להבין. הרב צבי ירום, מתלמידיו של ראש הישיבה גאון הרב הלל זקס זצ"ל, אני מאוד מודה לך על הדברים האלה.
נמשיך את מה שהוא לימד אותנו, להתקדם בעבודת השם, לחוש את בורא עולם בכל רגע ורגע, לקהילה המפוארת שהוא השאיר לנו.
בעזרת
השם. זה אולי מקצת הנחמה שאנחנו יכולים להתחזק בה.
תודה רבה לך על הדברים.
בשורות טובות, כל טוב.
אנחנו נצא להפסקת פרסומות, ומיד אחר כך נשוב לעסוק בשאר הנושאים.
עכשיו איתכם, הבוקר עם אריאל ברמן.
אמנם עברו כבר מספר חודשים מאז מבצע צוק איתן, אבל כמובן שהחקירות עדיין בעיצומן. ישראל בן צבי כתבנו איתנו הבוקר הזה, שלום.
בוקר טוב.
והיום מעידים בוועדת האום לחקר צוק איתן, תושבי עוטף עזה, מי בעיקר?
מי שבעיקר, אנחנו נתחיל ככה, מי שבעיקר הולך להעיד שם, זה אחד מ... הרבשד של קיבוץ, אחד מראשי הביטחון של קיבוץ נירים, הוא נפצע במהלך מבצע צוק איתן, הוא איבד את רגלו מפגיעה של פצצת מרגמה שם, המזכיר של קיבוץ נירים. מה שקורה שם, יש את ועידת שבע שחוקרת את אירועי צוק איתן. הם הולכים, בעיקרון ישראל החרימה את הוועידה הזאת, היא לא נתנה אפילו ל... לא נתנה להם להיכנס לישראל ולחקור את מבצע צוק איתן, את מה שהם טוענים, את הפשעים שישראל ביצעה בשוק במהלך מבצע צוק איתן. עכשיו אנחנו יודעים שמזכיר קיבוץ נירים, הוא נפצע במהלך מבצע צוק איתן, הוא איבד את רגלו, הוא איבד את רגלו במהלך מבצע צוק איתן, הוא הולך לצאת לשם
גדי ירקוני.
כן, הוא הולך לצאת לשם בחשאי ולהעיד נגד... להעיד עליהם במהלך המבצע צוק איתן.
זה כבר לא כל כך בחשאי, אבל אולי... חמאס
ירה רקטות לתוך יישובים אזרחיים, לתוך מקומות מוכלסים באזרחים, ולא לכיוון חישר חיילים. הוא הולך גם להציג את עצמו, שהוא עצמו איבד את רגלו כתוצאה מפגיעה של רקטה. הוא כאמור אזרח, הוא לא חייל, הוא לא לוחם בצבא. מה שמפתיע כאן בכל הסיפור הזה הרי, זה שישראל החליטה להחרים את הוועידה הזאת, גם את השופט וויליאם שייבס, שהוא ידוע ככה לטענת משרד החוץ, שהוא בנגיעות האנטי-ישראליות שלו. אז באים אנשים וביוזמה עצמאית מחליטים לצאת אולי בפני הוועידה הזאת של האום, שחוקרת כמות הטענות האלה. זה דבר זה מעניין, בגלל שיש לנו כאן את הפן הנוסף, שהרשות הפלסטינית הרי חתמה על אמנת רומא, שמצרפת אותה בעצם, שיכולה בעצם להגיש תביעות בבית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג. במידה והיא מגיש, במידה והיא יכולה לתבוע בבית הדין, היא גם יכולה להתבע. ידוע, ככה בדרך אגב, ידוע על יוזמות של ישראלים, של עורכי דין, של משפטנים, שגם הם מתכננים לתבוע את הרשות במידה והיא יכולה להתבע, יכולה גם להתבע על פשעי מלחמה שבוצעו לכאורה על ידה במהלך השנים. אז תשמע, בישראל לא תולים הרבה תקוות בעדות הזו שתצא שם, כי תוצאות הוועדה, איך אמר ראש הממשלה בזמנו, ידועות מראש. אבל מדובר כאן בעוד איזשהו קצהו של איזשהו התגוננות ישראלית מפני הוועידה הזאת.
כן, למרות שוב, הכרה רשמית ישראלית במתן העדות הזו אין.
אין הכרה רשמית של ישראל בעדות הזאת, ויותר מזה, ישראל לא אפשרה לחברי הוועידה להיכנס לישראל. זאת אומרת, הם סורבו כניסה. אני לא נתנה להם להיכנס ולחקור כך את תוצאות מבצע צוק איתן, את מהלך הלחימה. ובוודאי שאין הכרה ישראלית ביציאה של המשלחת הזו.
כן, אתה יודע, גם בפעמים הקודמות...
תודרכו,
אין ספק, אבל גם בפעמים הקודמות, כשהגיעו פצועים, להעיד בפני הוועדות השונות, זה לא באמת שינה יותר מדי.
הגיעו פצועים, שלחו אוטובוסים שהתפוצצו, עשו הכל, זה לא באמת זה שינה משהו מההחלטות של הוועדה הזו. אבל יכול להיות שזה, אתה יודע מה, אם זה אולי ייתן תחושה טובה לאותם אנשים שמעידים שהנה אמרנו את מה שיש לנו על הלב.
כן, להם אולי זה יעשה טוב, להם אולי זה יעשה טוב, לא בטוח שזה ישיג את המטרה, בעיקר כשמדובר במועצת האום לזכויות האדם.
אגב, אפרופו מועצת האום לזכויות האדם, היום לפנות בוקר נציבת מועצת האום לזכויות האדם טענה שלוועדה הזאת אין שיניים. היא אומרת שאנחנו יכולים להגיד המון דברים על סוריה שיש שם הפרות של זכויות אדם, אנחנו יודעים מה הם חושבים גם על ישראל, על הפרת זכויות אדם שישראל לכאורה מבצעת, כך לטענתם. מועצת הביטחון פנתה בטענות אל מועצת הביטחון של האום שהם לא באמת מיישמים והם לא באמת מתייחסים לדוחות שהם מפרסמים ולהחלטות שלהם על הפרות של זכויות אדם ברחבי הארץ. אולי טוב שככה, אתה יודע מה?
כן, לפחות אם הם מודעים לזה, זה גם משהו, לא מספיק, אבל גם אולי משהו. טוב, אז זה קורה היום שם, זה מתקיים?
זה קורה היום שם, העדות הזאת, אני לא יודע כמה זמן היא תימשך, לא ברור כמה זמן היא תימשך. הכל כזה נעשה בכזה חצי שושו, בחצי שקט. כמובן שהעיתונאים קיבלו את הידיעה, מגורמים שונים וכו'. אתה מכיר את זה, אבל...
אוקיי, אנחנו נמשיך לעקוב אחרי העדות שלו גם משם. ישראל בן צפי כתבנו, אני מודה לך על הדברים האלה.
בבקשה, תודה.
בוקר טוב לחבר הכנסת חיליק בר ממפלגת העבודה. אתה מרוצה מהתוצאה?
אני מרוצה מאוד, אני חושב שזה ניצחון גדול גם למפלגה, גם לעם ישראל, בשורה, ואנחנו מאוד גאים במפלגה שלנו.
מה, הבשורה שאתה מקום שבע או...
שיודעת לקדם צעירים, שיודעת לקדם מזרחים, שיודעת לקדם ניצים ויונים, אנשים מההתיישבות, עולים, בסך הכל מאוד מאוד גאה ברשימה שלנו.
היה קשה ההתמודדות?
אני חושב שכן, והתמודדות היא תמיד דבר קשה, ניהול יום בחירות הוא דבר קשה, ניהול מערכת דמוקרטית, בניגוד למפלגות אחרות שהן לא דמוקרטיות, זה הדבר הכי קשה, ובדיוק בגלל שזה קשה, אנחנו גאים...
בניגוד לאיזה מפלגות אתה מתכוון?
כל מפלגה לא דמוקרטית, יכולה להיות מפלגה חילונית כמו ליברמן או לפיד, יכולה להיות מפלגה חרדית, זה לא משנה. אני רק אומר שדמוקרטיה היא דבר קשה, היא דבר יקר, היא דבר מתיש, אבל הערך שתמור עליה... זה בוודאי משהו שאנחנו מקדמים, ולכן...
אבל אתה יודע, עושה רושם שחלק מיסודות הדמוקרטיה, בכל מה שקשור לפריימריז, זה דילים.
לא, אני חושב שהמפלגה שלנו הרבה פחות חוטאת בדילים מפעמים קודמות, המפקד הזה נוקע מהמון המון דילים ודברים לא טובים שיפיינו אותו בעבר, ובסך הכל הבחירות האלה היו מאוד נקיות, נטולות תקלות, נטולות עתירות, עם שופט שמפקח, ועם הרבה הרבה רוח טובה, גם בין המתמודדים, עם כל מה שאתם שומעים ורואים, וסך הכל, ראית מה קרה בליכוד, אני לא צריך לבקש לך להשוות בינינו לבין הליכוד, כי כמובן אין מקום אפילו להשוות.
ובכל זאת, מי חסר לך ברשימה?
לא חסר, קודם כל מרבית חברי הכנסת נכנסו למקומות ריאליים, למקומות גבוהים, אפילו כל חברי הכנסת נכנסו, כוחות חדשים נכנסו, נשים חדשות נכנסו, בכלל נשים באופן שהוא לא ניתן להשוות אותו לליכוד, שכמעט מחק את המין הנשים מהרשימה שלו. נכנסו צעירים, מנהיגים צעירים כמו סתיו ושמולי למקומות יותר גבוהים. ההתיישבות נכנסה למקום ריאלי, לשני מקומות ריאליים. סך הכל באמת באמת בשורה, אין מה להגיד.
אוקיי, לאן אתם הולכים מכאן עכשיו? מה הולך להיות המסר בקמפיין שלכם?
אנחנו מכאן הולכים להסביר לעם ישראל שנתניהו צריך לסיים אחר כבוד את התפקיד שלו, כי הוא היה גרוע לעם ישראל, גם בחברתי, גם במדיני, גם בכלכלי.
ומה אתם תעשו יותר טוב?
אנחנו קודם כל נעשה. יש לו חטא גדול של אי-עשייה, של קיפאון, של עמידה במקום.
למרות שדע, מספר 2 אצלכם ברשימה, גברת ציפי לבני, ישבה בממשלה שלו.
נכון, ולציפי לבני יש הרבה יתרונות, והיתרונות האלה הוכחו בזה שאנחנו קפצנו במספר המנדטים, בלא מעט מנדטים, אחרי החיבור עם ציפי לבני, אישה שנתפסת מאוד ישרה, מאוד אמינה, שומרת חוק ושומרת דמוקרטיה, אישה שאכפת לה מהנושא המדיני ופתרון הסכסוך וממעמדה של ישראל בעולם, ואת היתרונות האלה לחבר עם היתרונות שלנו, של הרבה חברה צודקת וכלכלה שוויונית, מראה לעם ישראל שאנחנו אלטרנטיבה לשלטון, ואת זה אמר עם ישראל בכל סקר אפשרי בחודש וחצי האחרונים.
אתם באמת חושבים שתצליחו להגיע אל השלטון?
הנבואה ניתנה לשוטים, אבל בעזרת השם אני מאמין שכן, כי גם הגושים הולכים ומתיישרים לכיוון גוש המרכז השפוי ולא גוש הימין הקיצוני, וגם אנחנו רואים שבסקרים אנחנו אפילו לא עומדים במקום, אלא משתפרים מסקר לסקר, גם בתאמה של הרצוג מול ביבי כראש ממשלה, הוא כבר נמצא איתו בשוויון ברוב הסקרים, ולכן המגמה היא מגמה חיובית, מגמה של מהפך והחלפת שלטון, וזה מה שאני בעזרת השם מקווה לראות.
טוב.
לאחר ה-17 במרץ.
אנחנו כמובן נמשיך לעקוב, אנחנו מאחלים לך בהצלחה. 7 זה לא רע, מספר טוב.
בהחלט.
חבר כנסת חיליק בר, מפלגת העבודה, תודה.
תודה לך.
גול וקנין, כתבנו הפוליטי.
בוקר טוב.
יש סיבה לאופטימיות שלו?
בוקר טוב, אריאל.
אני שואל אם יש סיבה לאופטימיות של חבר כנסת בר.
קודם כל, הסקרים נותנים למשהו שמפלגת העבודה לא קיבלה כבר שנים ארוכות, מערכות בחירות שלמות, הייתה לא רלוונטית במפה הפוליטית, מספרים מאוד נמוכים, 12, 14, 15, פתאום היום אנחנו רואים מספרים שמתחילים ב-22 מנדטים, או זה מגיע עד 25 מנדטים, אתה יודע, בכל זאת, אמנם זה רק סקרים, וסקרים נועדו רק להתבשם מהם, אבל לפחות גם את זה הם יכולים, ויש איזושהי סיבה לאופטימיות. בסוף יש איזושהי אהבה מסוימת של הציבור בישראל, או ציבור בכלל, לאיחוד בין מפלגות ולאיחוד בין תפיסות עולם פוליטיות, ובמפלגת העבודה הבינו את זה מהר מאוד הפעם, ועשו את זה, עשו את זה אפילו תמורת ויתורים מאוד לא פשוטים, כמו רוטציה בראשות הממשלה, ואפילו רוטציה עם ציפי לבני, אחת שלא המריאה בסקרים, לא יצויר והייתה הולכת לבד, והנה אתה רואה התוצאה, היא 12-13 מנדטים בסקרים, היא מגיעים ל-22, בין 22 ל-25 מנדטים, אני חושב שיש מקום לאופטימיות.
אוקיי, מה קורה בבית היהודי הבוקר הזה?
יש איזושהי, אתה יודע, זה ריטואל קבוע שחוזר על עצמו, כל הקטע הזה של הערעורים ושל העתירות נגד הפריימריז, כל פעם הסיבה היא אחרת, אבל זה לא איזשהו משהו רציני, הכל ייפתח, הכל יהיה בסדר, הפריימריז יהיו היום, התוצאות גם יהיו היום, אתה יודע, זה מאוד נחמד. נקודה מעניינת זה שגם נפתלי בנט, גם אילת שקד, מצביעים שניהם באותה קלפי, שניהם גרים באזור המרכז, אבל בחרו להצביע בקלפי שבירושלים.
מדוע?
זה מעניין, אני לא יודע אם מדוע, אבל אני בטוח שאתה יודע, יכולה להיות פה איזושהי אמירה מאוד מעניינת, שגם הוא וגם היא, שניהם חזקים, שניהם למעשה השליטים העיקריים של המפלגה הזאת, שניהם הולכים להצביע יחד באותה קלפי, אומנם לא באותם שעות, שפרש של שעה בינה לבינו, אבל שניהם מגיעים לאותו מקום, למרות שהם לא, זה לא אזור המגורים שלהם.
אז איזו אמירה יש פה? מה אתה מנסה לומר? שמה? שהם מכוונים גבוה?
לא, זה שהם מכוונים גבוה זה ודאי, נפתלי בנט אין לו מתחרה, זאת אומרת, הוא האיש שהולך להיות יושב ראש המפלגה, וזה על כך אין עוררין. אתה רואה את הילד שקד, שהיא למעשה תסיים במקום מאוד 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 גבוה, מאוד יכול אפילו במקום השני בבחירות הללו. זה בהחלט יש לה לא מעט כוח בתוך המפלגה, אבל תראה, יש פה איזושהי אמירה, ירושלים וכאלה, תמיד הקטע של ירושלים, ירושלים מיוחדת בסביבת הימין, אפילו הימין, אלה שנמצאים קצת בימין היותר קיצוני, בשבילם זה אמירה מאוד מאוד חשובה, זה לא להצביע ברעננה בתל אביב, זה לבוא לירושלים ולבוא להצביע. יש פה אמירות פוליטיות בעניין הזה, היא רוצה לחזק בחזקית הצד הימני ביותר בפוליטיקה, וזה יכול להיות שזו אחת מהסיבות שהם בחרו ללכת ולהצביע דווקא שם.
אוקיי, בוא נדבר על מצבו של אלי ישי, שאם אנחנו מדברים על סקרים שניתן להתבשם מהם, הוא לא ממש יכול.
כן, מתוך לא מעט סקרים שנעשים בתקופה האחרונה, רוב הסקרים לא נותנים לו את מעבר אחוז החסימה. החלק המעניין הוא שהסקרים כן נותנים לו מעבר של אחוז חסימה, פלוס מנדט או שניים אפילו מעבר לכך, זה במקרה של חבירה עם ברוך מרזל ועם מיכאל בן ארי, עם כל ה... עוצמה לישראל, מה שהיה בבחירות הקודמות.
ובאמת מדברים על מגעים ביניהם, אבל עושה רושם שהמגעים הם בעיקר מכיוון עוצמה לישראל.
כן, אבל גם יש לכך איזשהו הסבר הגיוני לכל המהלך הזה ולהתנהלות של אלי ישי. אלי ישי באמת רוצה להתחיל לדאוג ארץ ישראל, תורת ישראל ועם ישראל. הוא מדבר על זה, הוא חוזר על המנטרה הזו לא מעט, וזה מבין, וכולם מבינים שהוא הפך במפלגה חרדית למפלגה יותר דתית ימנית, וזו זכותו, אבל הוא עדיין מעדיף להישאר דתית ימנית, ולא, אתה יודע, מה שאנחנו רגילים לקרוא לזה היום, הימין הקיצוני, או הוא מפחד להתאפס בעיקר במרכז הפוליטי.
למרות שאם הוא ימשיך לדשדש כך בסקרים, אולי לא תהיה לו ברירה, אולי זה יהיה קרש ההצלה.
אני יכול לתת איזשהו הסבר קצר למה שקורה כאן. למרות שנכון שיש לו פה את הקטע של הדשדוש בסקרים, וכל בוא לא נשכח שהוא מבין את המשמעות של הדבר הזה. אני בטוח שאלי ישי לא רוצה להיות האיש שזורק קולות לפח.
כן.
הוא לא ירצה ללכת ולהיות במצב שבו למעשה הוא שלח 80 או 100 אלף או 70 אלף קולות לפח. זה הדבר הזה, הוא מבין את המשמעות של זה גם ברמה החרדית, אנחנו ראינו את זה בבחירות האחרונות, וגם ברמה הימנית. זאת אומרת, זה למעשה ללכת ולסתום גולל על האפשרות של להקים ממשלת ימין מרכז, לו יצויר ודבר כזה אכן קורה. אבל עדיין הוא לא ירצה להתאפס כימין סערורי, כימין קיצוני. את הדבר הזה אלי ישי לא יכול לרשות לעצמו, ולכן הוא ינסה לברוח כמה שניתן. מה גם שאתה יודע, הבחירות לא באמת החלו, הקמפיינים השונים עדיין עוד לא ככה התחילו, אנחנו נראה את זה ב-30 או 45 יום לפני הבחירות, ואז אנחנו נתחיל לדעת מה יהיה איתו. אני מאמין שבשלב המניטיים, אם הוא יבין שזה המצב, בהנחה שהוא לא עשה חיבורים אחרים, הוא פשוט יסיר את ההתמודדות שלו.
אוקיי. נמשיך לעקוב, תודה לך, גואל.
בוקר טוב.
עכשיו לעיר בת ים, איתנו רפי ברנס, יושב ראש שס בעיר. בוקר טוב. למרות שאולי זה במקרה שלכם פחות טוב.
למה פחות טוב? בוקר טוב, זה יום טוב.
היית יותר שמח אם המועמד שלכם היה מנצח.
נכון, שהייתי יותר שמח, אבל אנחנו מקבלים את הכל בשמחה ובאהבה. ומודים לקדוש ברוך הוא על היום הנפלא. ואני חושב שאתמול בלילה זה היה הדבר הכי מרגש שיכול להיות. לראות את כולם מחכים, הם מדברים על 250 קולות סך הכל. אם היה עוד 250 קולות היו לנו, אני מנצחים את הבחירות. אבל לראות את כל המפלגות ביחד, מקבלים שיחת מוסר של ביטחון בקדוש ברוך הוא, שיש מלך לבריאה, לראות כולם מרוגשים, גם מכל המפלגות, עם דמעות בעיניים, מחובקים, מרגישים משפחה שלמה.
מי קיבלו את שיחת המוסר?
אני נתתי שיחת מוסר ואמרתי, בבחירות צריכים להבין, תמיד יש מנצח ויש מפסיד, אבל המנצח האמיתי צריך להבין שכולנו משפחה אחת, אף אחד לא הפסיד. אם היינו בדרך ישרה, אנחנו בנאמנות, וצריכנו להשיג עסק כזה של 20 אלף קולות, זה לא פשוט. זה לא מובן מאליו.
אתה רוצה אמר לי שהפער הוא 250 קולות בסך הכל?
כן, זה הפער.
אתה יודע שזה מזמין ערעור על התוצאות.
אנחנו, כן, היום הבנתי שאחד הכתבים ברשת ב' אמר שהבחירות עדיין לא הסתיימו, כי זה לא הגיוני ש-250 קולות, כי...
לא, זה הגיוני, זה יכול לקרות, בטח כשיש מרות צמוד, אבל זה מזמין.
זה לא עניין שלנו, בשבילנו, לנו הסתיימו הבחירות, אני מרגיש טוב, אני מודה לציבור שלנו, שבא כי אני קיבלתי פידבקים מכולם שהציבור שלנו היה ממש ממושמע. אחוז גבוה מהציבור שלנו הדתי בא להצביע. זה הוכרע בציבור הרוסי.
אתה יודע מה הבעיה במה שקרה בבת ים? שגם הציבור הדתי והחרדי היה מפולג בהצבעה שלו. לא כולם הלכו על אותו מועמד.
אתה צודק, אבל בקלפיות שלנו יש פילוח של קלפיות.
אוקיי.
אנחנו קיבלנו את כל תודה רבה גדולה מאלי יריב, הוא אומר, תשמע, הבאת התוצאה לא נורמלית. קרוב ל-80 ומשהו אחוז שלנו באו להצביע. והביאו את התוצאות בקלפיות. אתה רואה לפי הפילוח, הפסדנו אצל הרוסים. הציבור הרוסי ניצח אותנו.
אתה יודע אבל מי מרגיש מנצח אמיתי בסיפור הזה?
תשמע, אני לא נגרר לשם.
טוב, אבל אי אפשר להתעלם. אלי ישי.
עזוב את אלי ישי, זה לא רציני. מי שנמצא בשטח מבין את הרצינות. יש מצוי ויש רצוי. ואתמול ראו בשטח. אני אומר לך, אני מרוגש, אני מדבר, שומעים אותי על הציבור הבת ימי. תודה רבה לכם. הרגשתי אהבה, הרגשתי חום. הרגשתי איך שאתם באים במסירות נפש להצביע. על מה? לעתיד של הילדים של כולנו. עכשיו יש, עם כל הכבוד, אין לי שום דבר, אני מאחל לי יוסי בחר הצלחה, הכל טוב יפה. הוא כבר קרא לי ואמר לי, בוא תצטרף עכשיו אליי.
ואתה תצטרף?
אני לא, אז גם שלומי לחיאני ראה אותי אתמול, ואמר לי, עכשיו אנחנו מקבלים אותך. אמרתי, לנו יש הנהגה, זה לא אני, אני לא בא לבית.
התייעצת מאז התוצאות, כבר דיברת עם דרי? על מה עושים מכאן?
עדיין לא. עדיין לא. אני אגיד לך את האמת, אני מהבוקר מקבל טלפונים של פעילים שאומרים, תשמע, אנחנו משפחה ונהיה ביחד ונמשיך ביחד. אני שמח שאני עושה בחירות לכנסת. אתם מוכנים. אם זה התוצאה שתהיה לכנסת, אני אומר לכם, תשמעו, אתם שומעים אותי ברדיו, שומעים כולם, ש"ס תביא הרבה מנדטים. ואני אומר לכם, תביא הרבה מנדטים. אתמול שמעתי אנשי מערך, אנשי ליכוד אומרים, תשמע, אנחנו איתכם. תודיע לאריה דרעי שאנחנו איתכם.
זאת אומרת, אתה אומר שאתה מרגיש מהתחושות בשטח שמצבכם טוב יותר מהתוצאה שהתבשרתם עליה.
מצוינת, לא טוב, מצוינת. האחדות, האווירה, ההרמוניה שהייתה, הנה, תחושה טובה, תחושה.
אתה יודע, אבל המבחן האמיתי זה מבחן המציאות, איך מייצרים באמת את אותה תחושת הרמוניה בקרב כולם. עכשיו, אם דיברנו על מנצחים ומפסידים, איך באמת הופכים את התחושה הזו שאתה מרגיש לחיבור בין כולם? כי בסופו של דבר הבעיה האמיתית שאיתה אנחנו נאלצים להתמודד במערכת הזו זה הפילוג.
נכון, נכון, לכן לא רוצה לדבר על שום צד, ראית, לא דיברתי על צד זה, לא דיברתי על צד זה. אני איש מובהק של אריה דרעי לאורך כל הדרך, אריה המנהיג שלנו, אריה המשיך להנהיג אותנו. אני אין לי שום דבר נגד אלי ישי, כשאלי ישי נהיג את התנועה, אני שמעתי וצייתי, לצערי הרב, אלי לא היה איתי לאורך כל הדרך, כל מה ש... כל מקום שהלכתי, ואין לי שום טענה, אני מקבל את הכל באהבה. לנו יש משפחה אחת, יש לנו בית אחד. אסור לפרק את הבית הזה. אם הבית הזה יתפרק, כל היהדות יתפרק.
חס וחלילה.
לא, זה לא חס וחלילה, זה מה שיקרה. למה גדולי ישראל כל כך בלחץ? למה? מי ייצג אותנו? מי?
אוקיי. מקווה באמת שהמסר הזה של האחדות בעיקר, ככה שיצא בין השורות, הוא זה שיצרב בזיכרון וגם כן יהפוך למעשי. רפי ברנס, יושב ראש אז בעיר בת ים, תודה לך על השיחה הזו.
תודה, כל טוב.
מיכאל בן ארי, ראש התנועה עוצמה יהודית. בוקר טוב.
אחלה בוקר, כן.
נו, זה מתחבר?
אני ממש במפגיע לא מתעסק בזה.
לא, אתה לא חושב שאנחנו מאמינים? לא, זה בכלל לא קשור אליך, אתה בכלל לא מבין מה רוצים ממך.
לא, בוא אני אסביר לך, בוא נסביר לך ולמאמינים, אם כבר אתה ככה צוחק לי.
לא, כי זה קצת מצחיק, אתה יודע.
לא, אני אגיד לך, יש כאלה שחושבים שכל היום אני עומד ליד דלת ביתו של אלי ישי, אומר לאלי ישי, בוא נלך, בוא ראיתי איזה כותרת כזאת בערוץ 7, בוא נלך ביחד, בוא נלך ביחד. מי שחזק פה, מי שחזק אלקטורלית, מי שחזק בשטח זה אני. מי שיש לו שטח בנוי ומצביעים קשיחים, זה אני.
אבל היה לך את זה גם פעם קודמת, רק הכמות שיש לך לא מספיקה.
בוא, יפה, יפה. קודם כל, אני הוכחתי הבחירות, למרות שנלחמו בי וגנבו לי, וערב הבחירות הם הוציאו סמסים שאני לא רואה את אחוז החסימה, כל אלה שבוכים על המנדטים שבזבזתי, הם בזבזו את המנדטים, עם 40,000 סמסים ומאות אלפי מיילים, סקר של חנוך סמית בנארי לא עובר את אחוז החסימה, וגנבו לנו את 5,000-6,000 קולות שהיו יכולים לשנות המערכה, והייתי יכול להגן על היהדות החרדית, כמו שעשיתי את זה 4 שנים קודם, כמו שאף אחד מהם לא עשה. בדיוק נזכרתי עכשיו שאת חוק חסינות הרבנים, שהרב יכול לקרוא רמב"ם בלי לעמוד לדין, זה החוק שלי, שהחברים מיהדות התורה ומש"ס לא בדיוק תמכו בי, כי הם היו בקואליציה. כל כך דבר נדרש ומתבקש. עוד דברים אחרים, אני לא אכנס לזה, אם זה בעניין של ועדת פלסנר ואחרים, שאני הייתי בשביל היהדות החרדית, ואגב, לא בשביל לקבל מהם, לא בשביל לקבל מהם.
אבל אתה מבין, אתה מבין מה מרתיע את אלי ישי בחבירה אליכם?
מה, מה מרתיע אותו? ספר לי.
התג הזה שמוצמד אליכם, קיצוני.
ואם אנחנו, יש לנו תג של קיצוני, אגב, קיצוני, אני מאוד מתעדר בזה. קיצוני זה אומר שלא קונים אותי, לא מוכרים אותי, לא מחניפים לי, ואני לא מתחנף. אני אומר את מה שיש לי, אני קשיח, וזה גם הכוח שלי.
נכון, אבל אולי זה לא מספיק טוב כשרוצים לקבל יותר קולות.
אבל אני לא הולך להתחתן איתו. לא הולכים להתחתן, זה לא רומנטיקה. זו מתמטיקה פשוטה. אתה מביא איתך כך וכך קולות, אני מביא כך וכך קולות, אנחנו צולחים את המשוכה הזאת ששמו לעברנו, שנקראת אחוז החסימה, ולוקחים אחריות כלפי הבוחרים שלנו. אני בא מתוך אחריות, לא מתוך חולשה. לא מתוך חולשה, מתוך תפיסת המורכבות של העניין. כשבאים אליי אנשי חב"ד ואומרים לי, מיכאל, אתם הולכים ביחד, אנחנו לא רק תופח, אנחנו תופח על מנת להצפיח. אנחנו נפעיל את כל הכוח שלנו. אנחנו נהפוך את הכוח שלנו מ-15,000 קולות ל-30,000 קולות. תלכו ביחד, אני אומר, תראותיי, אני יודע את זה.
אז אם אתה מדבר על מתמטיקה פשוטה, את המתמטיקה הזו יודע לעשות גם אלי ישי, למה בכל זאת זה עדיין לא קורה, החיבור הזה?
כי הוא יוצא מתוך הנחה שהזמן פועל לטובתו. האמת היא שזה לא הוא, זה היועצים שלו. הזמן פועל לטובתו. אתמול אני שמעתי מאיש בכיר שלו שאומר שבקרב האנשים שלו אומרים, בן ארי לא ירוץ בסוף. אתה מבין, זה מזכיר לי ששבתי בוועדת חוץ וביטחון, שהיו לנו שם כאילו הערכות ביטחון, זה לא הערכות ביטחון, זה היה משאלות לב, כמו 3 ימים לפני שהוא מוברק נופל, מוברק חזק, אומר כוכבי, ראש אמן. רבותיי, זו ערכת מודיעין, או שזו משאלת לב? זו ערכת מודיעין או משאלת לב?
זאת אומרת, אצלך אתה אומר, גם לא מדובר בערכת מודיעין, מדובר אולי במשאלת לב, אתה רץ בכל מקרה.
אני לא חושב שיש למישהו ספק בזה. מי שיש לו ספק כנראה לא מכיר את הקיצונים האלה.
איפה, תנסה בכל זאת להסביר לנו איפה כרגע נמצא שלב המגעים ביניכם. האם קיבלתם שלילי מוחלט או שאמרו בוא נחכה לראות איך אנחנו מתקדמים בסקרים?
אין שלילי, קודם כל אין שלילי מוחלט. אין שלילי מוחלט. הם היו בטוחים שהם יעברו בסקרים את 4 המנדטים, ומתוך כך הם לא יצטרכו לנו ולא יזדקקו לנו. בינתיים המצב הוא הפוך, כל אחד יודע לקרוא סקרים, וזה לא סקר אחד ולא
שניים. כמה אתה מקבל בסקרים?
אותי לא סוקרים, באופן שיטתי אותי לא סוקרים, אותי לא מראים.
קצת מעליב, לא סופרים אותך, מה שנקרא.
לא סופרים אותי, כנראה שיש סיבה אחרת, אני יודע מה, יש לי כנס לפני שבועיים, היו 800 איש בפתח תקווה. וויינט הזמינו, אמרתי, וואו, וויינט, הייתי בכנסת 4 שנים, לא עשו לי כלום. הלכתי לאולפן, 8:30 בבוקר, קמתי מוקדם, התפללתי בתל אביב, הגעתי, פתרתי, אחלה רעיון עם אטילה שומפלבי, אני שואל אותם מתי זה, אמרו לי עוד שעה. עוד שעה. אני מחכה שעה, שעתיים, אמרנו, איפה הרעיון עם בן ארי? לא מקבל תשובה. אין תגובה מהמפיקה. היא לא מגיבה לי, היא לא עונה לי. למה? כי לא רוצים, אתה יודע מה, ערוץ הכנסת.
לא, אני לא מבין, אתה רוצה לי שהזמינו אותך ואז החליטו שלא מראיינים אותך?
הצריכו אותי, ראיינו אותי. היה רעיון, אחלה רעיון, אפילו הם צילמו אותי לאחר מכן, אטילה עשה לי תמונה שיהיה לו, ויש לי את התמונה, גם אני צילמתי. איך אני יושב באולפן, יש לי את זה כלי. אבל הם לא העלו את האייטם, למה? אם זה יעזור לו, זה יבליט אותו, אנשים יראו שהוא רץ, זה לא טוב, זה לא טוב, זה מפחיד אותם. אני אתן לך דוגמה, ערוץ הכנסת. כן. אלדד יניב, מי זה אלדד יניב? כל יומיים הוא מתראיין שם. אני הקמתי מפלגה, אני ראש מפלגה. היה ראוי שיקחו ממני סינק? לא ראה לנו באולפן, סינק! היה ראוי?
אתה חושב שיש איזה יד מכוונת אחת מלמעלה, או שזה אווירה תקשורתית?
אין ספק, בוא נעלים אותו, הוא מטריד אותנו. אני אומר דברים שאף אחד לא אומר. אני אומר שמדינת ישראל נכבשת מבפנים. אני אומר שיושב סברי, השייח סברי בלוד, ואומר, תשמידו אותם, תמחקו אותם, תפרק את צבאם. ואף אחד לא הולך לחקור אותו. אין לו טוש שילדה שעושה גרפיטי, תג מחיר, אז לא עוצרים אותו. מדינת ישראל נכבשת מבפנים. הולך נשיא המדינה לכפר קסם, בלי דגל ישראל מעל ראשו. זה מדינת ישראל נכבשת מבפנים. אתה מבין? אני היחיד שאומר את זה. תראה לי עוד מישהו אחד שמדבר על זה. שמקומות עבודה, במקום שנתן אותם לנאמני עם ישראל, נותנים אותם לאויבים שלנו. תראה לי עוד אחד שמדבר, לא זה.
תגיד לי, אם אתה מקבל בסופו של דבר לא מאלי ישי, אז אתה ממשיך לרוץ לבד?
תראה, זה מה שאמר, שאלת קודם שאני לא מתעסק בזה, אני מתעסק בזה. אתמול הקמתי עוד שני סניפים, התגשתי, לא, זה איזה פעילים מרכזיים שלי, בפתח תקווה, באתי בארבע אחרי צהריים, אמרתי לנהג שלי, אמרתי לו, בטח לא היה אף אחד. ארבע וחצי, בית מפוצץ, העליתי הבוקר סרטון הזה, ואומרים שהוא לא מאמין לי. בטח ארבע וחצי אחרי צהריים. בית מפוצץ, אנשים שהם, אני אספר לך, אם רוצה שבת, אנשים של אלי ישי ילכו לכוכב יעקב. עשו שם מפגש פעילים, באו להם שמונה אנשים. זה הכמות, באו שמונה אנשים, והם אמרו להם, אתם הולכים עם בן ארי, אנשים מתלהבים. אמרו, לא, בן ארי הוא ככה, אמרו כל מיני מילים לא יפות, אני לא רוצה לחזור על זה, אמרו מילים לא יפות, אני מקווה שאלי ישי לא מדריך אותם להגיד את הדברים האלה. אז מיד אחר כך הם מתקשרים אליי החברה האלה, אומרים לי, ככה הם דיברו עליך, אנחנו אמרנו להם, שאנחנו רק איתך, ורק איתך. הייתי אצל הרב מזוז, בא לאחד הרמים, אומר לי, אתה יודע, אני מנסה לשכנע את המשפחה שלי שיצביעו לאלי ישי, אבל כולם עם בן ארי, כל המשפחה שלי עם בן ארי. מה שמעתם מהרב מזוז כשדיברתם איתו? מהרב מזוז שמענו דברי תורה בעיקר.
לא הצלחתם להשחיל איזה שאלה בכל זאת על החיבור?
לא, לא, זאת לא הייתה המטרה של הפגישה, לא הייתה המטרה, זה מדובר ממש, איך אמרתי מישהו עכשיו, זה סוג של אות קדומים, אני קצת איש שלמדתי כמה דברים בחיים, ואני הופתעתי, תלמיד חכם שיושב בבית המדרש, מהידע עצמו שלו בהיסטוריה, בפילוסופיה, זה היה פשוט, מפגש ראשון שלי אני חייב להודות, ברוך מרזל יוצא ונכנס, אני בשבילי המפגש הזה היה...
שום מילה לא נאמרה שם על הבחירות?
לא, לא, זה לא... גם נאמרו חצאי דברים כאלה, אתה יודע, בירפולים.
אולי הוא פשוט התחמק, אולי הוא לא רצה לדבר איתכם על החיבור הזה.
לא, 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 זאת לא הייתה מטרת הפגישה. זאת לא הייתה מטרת הפגישה, לא הייתה מטרת הפגישה חיבור, הוא מפורש דובר שהרב לא עוסק בעניינים טכניים, בעניינים פוליטיים. אגב, אני באתי לפגישת היכרות, תמיד אתה מתחיל בפגישת היכרות, ואני חושב שזו פגישה מאוד חשובה גם מבחינתי, כל מיני זה רווח נקי מבחינתי להכיר עוד אחד מגדולי ישראל. קודם נתתי ציונים אצל מי שאומרים, יאה, פתאום הוא ככה, לא, פשוט עוד קדומים, עוד קדומים, אני אומר לך. הפשטות, הפשטות, התלמיד חכם העצום.
הלוואי שנוכל להתמקד רק בזה.
הלוואי, טוב, יקירי, תודה, תודה, כל טוב.
שיהיה בהצלחה רבה.
תודה,
תודה לך על השיחה הזו.
עכשיו איתכם, הבוקר עם אריאל ברמן.
רשף הרצל אהרון, מפקד תחנת קריית ביאליק, כיבוי אש, תחנת כיבוי אש, בוקר טוב.
בוקר מצוין.
מתי הראה השריפה?
השריפה
הראה
אתמול לפנות בוקר, ב-5 בבוקר. אני מקווה הצוות הגיע תוך 4 דקות למקום.
איך הולך התהליך הזה? אתם מקבלים קריאה ומה אומרים לכם?
כמו שאני כל אחד כואב, הוא יודע לספר בדיוק מה כואב. היא הייתה ברגעי לחץ, ואחרי שדיברתי איתה, הסתבר שהיא התקשרה קודם כל ל-101, ואחרי זה ל-103. ובסוף היא נזכרה ש-102 זה שירותי כבאות.
אוקיי.
זה כבר שאנשים צריכים להפנים אותו, וזה בסדר.
אוקיי, ואז היא מתקשרת אליכם, אומרת לכם מה, נשרף לי הבית?
כן, בהחלט כן, היא דיווחה על שריפה בתוך הבית, היא, לפי מה שהיא סיפרה לי תוך כדי החקירה, שהיא סיפרה שהיא ניסתה לחבות את השריפה בכוחות עצמה, וכשהיא ראתה שם ממדים טיפה גדולים עליה, היא לקחה את הרגליים וברחה לקומה העליונה.
ממה זה נגרם?
בהערכה ראשונית, אחרי שיוסי יפרח ואנוכי חקרנו את השריפה, הסתבר שכנראה, כנראה, כנראה, הייתה שם מנורת ליבון, שהייתה מנורת לילה, שצמודה למיטה לילד, והילד שהיה צריך לעבור אליה למיטה, בסביבות 4 לשנות בוקר, קפץ מהמיטה, זרק כנראה את השמיכה בהסך הדעת, על הנורת הליבון, והלך אליה למיטה. לקח לשמיכה זמן להידלק, ובסביבות 5 בבוקר, היא הריחה את הריח של השריפה, והתהליך נמשך.
אגב, מדובר פה בנס גדול, אם כך, כי...
בהחלט כן.
קוראים מקרים שלא מתעוררים בזמן.
בשעות האלה, אנחנו קוראים לזה הרוצח השקט, זה חד תחמוץ את הפחמן, זה רעל חסר צבע, חסר ריח, אתה ישן, ואתה ישן, ואתה לא מתעורר.
אז בעצם זה קודם כל הערה חשובה שלתת עליה את הדעת, צריך לא לשים מנורות סמוך למיטה אם כך.
בהחלט כן, בעיקר לא מנורות ליבון, אנחנו לא מדברים על מנורת לד שהיא לא מייצרת כמעט חום, אבל אנחנו מדברים על מנורות ליבון שהיא מייצרת אנרגיה מאוד מאוד גדולה. ובמגע עם קרית או שסמיכה, נוצרת בערה.
אוקיי, ואז אתם מגיעים לדירה, איזה נזק נגרם לדירה?
ברגע שאנחנו מגיעים לדירה, הצוותים שהגיעו קיבלו את השריפה, החדר של הילד נשרף כליל, כמובן שהאמבטיה וחדר השירותים והפרוסדור של הסלון נזלקו קשה. אנחנו קיבלנו את המשימה של החקירה, ומאחר ואנחנו מורגלים באירועים כאלה, ואנחנו מורגלים באירועים הרבה יותר כבדים, חקרנו את האירוע ולמדנו לזהות דרך המבט בעיניים של האישה, שפה נוצר מצב שאם אתה לא שם כתף, אז זה לא התלסקות, זה התפוררות, היא תספורר לחלוטין בו.
והחלטתם שאתם לא רק מכבים את האש, אלא גם משפצים את הבית.
בהחלט כן, ולקראת סוף החקירה, הקולגה שלי אמר לי, הרצל, יכול להיות שיש לי לתרום לחדר לילדים. ואמרתי, וואלה יוסי, זה קצה חוט, אני הולך מזה. הרמתי טלפון לסגן מפקד המחוז, לארי רגב, ואמרתי לו, אריה, אני הולך על הפרויקט, הוא אומר לי, קבל ברכת הדרך, אין לי בעיה שתגייס אנשים. אני יכול להגיד לך שפניתי לאנשים, אף אחד לא שאל אותי על גיוס, אף אחד לא שאל אותי על שעות נוספות. כל עובד שפניתי אליו, רץ. אני יכול להגיד לך שרצתי לכמה מפעלים, סתם דוגמה, מפעל אל-אף באזור תעשייה, תרם לנו חלון עם טריס, הלכתי למפעל ישראלק, תרם לנו צבע, יש חברה שהיא מתעסקת בשיקום, שהתפקיד שלה לשקם בתים אחרי שריפות, שנקרא בינוי הצפון. הם הגיעו בכוחות עצמם ותרמו לי יומיים עבודה.
וואו.
הכל בתרומה, באמת, בכנות. אנשים פה, אתה יודע מה? אני גאה בעם שלנו, בחיי.
אז זה באמת מה שמיוחד בסיפור הזה, שזה לא רק עשיתם את תפקידכם הרגיל של לחבות את האש, אלא החלטתם לקחת את זה צעד אחד קדימה. השאלה היא באמת איך בוחרים, אתה יודע, אתם כל הזמן עסוקים בלהגיע לבתים שנשרפו, ואיך אתם יודעים מתי אתם לא יכולים להישאר אדישים אחרי התוצאה, ומתי בכל זאת אתם מרפים וממשיכים הלאה לדרככם?
אני חושב שכל קבאי שעובד פרק זמן לא קצר בקבאות, לומד לאבחן את המבט של הניצול בעיניים. אתה לומד לקרוא את השפת גוף. אתה לומד להבין את הדיבור. אתה תמיד מסתכל לצדדים ורואה אם הבן אדם יש לו כתף שתעזור לו, אם יש לו ביטוח, אם יש לו משפחה תומכת, אם יש פה סביבה אוהדת. היא הייתה מנותקת לחלוטין. אתה ראית בן אדם שמה שנשאר זה לעשות לו פיפס והוא נופל לתהום. ואמרתי לעצמי, הרצל, זו ההזדמנות שלך לעשות מעבר למה שאתה צריך לעשות.
זו בעצם גם סוג של הצלת חיים, אין ספק.
כן, בהחלט.
תשמע, זה בהחלט מרגש העניין הזה, ואני שמח שיצא לנו לדבר ולשמוע את הפרטים, ושילמדו מזה גם אחרים.
אינשאללה. כל המציל בנפש בישראל, כאילו הציל עולם ומלואו.
ופה זה, הם מובנה, נכון צריך לומר.
בהחלט ילד בן 8. אני יכול להגיד לך שמתארגנים גם לתרום להם מחשב, ולארגן להם בגדים. ואני מקבל טלפונים בלי סוף מכל מיני גורמים יפה. שמוכנים תמיד לתרום, ואני וואלה,
תבורכו על הפעילות הזו. רשף הרצל אהרון, מפקד תחנת כיבוי אש בקריית ביאליק, תודה רבה לך על השיחה הזו.
תודה רבה לכם, ויום ללא שריפות.
אמן. בכלל, שנה ללא שריפות, אם אפשר, עדיף גם. תודה רבה לך. זהו, אנחנו חותמים את הבוקר עם הסיפור המיוחד הזה. תודה ליאל איבר שהיה בפיקה, תודה למוטי קופפר שהיה טכנאי. תודה לכם על ההזנה, אנחנו נשתמע איתכם בעזרת השם. מחר 9 בבוקר כבר נדע מי ומי ברשימה של הבית היהודי ונוכל לדבר על התוצאות. שלום לכם.